שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף נ"ט במסכת ברכות, באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 13 שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים 3 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה רבע שעה. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה, ונחלק היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על דברים שמברכים עליהם שכוחו וגבורתו מלא עולם, בחלק השני נדבר על דברים שמברכים עליהם עושה מעשה בראשית, ובחלק השלישי נדבר על הברכה על הגשם, ואגב זה גם על ברכה על בשורות טובות ועל בנה בית חדש. עכשיו לפני שנתחיל אני רק רוצה להזהיר שאנחנו נעשה קצת עוול בשיעור הזה ונצא קצת בתחושה של אכזבה, כי יהיו המון דברים שלכאורה נשמעים מאוד מוזרים גם מבחינת הטבע וגם מבחינת הכוכבים והמזלות וגם מבחינה רוחנית, נראה המון ביטויים של הגשמת השם כביכול. מקוצר הזמן לא נוכל להיכנס אליהם ולהבין אותם לעומק, רק נאמר אותם כאילו שהם מובנים. אני מאוד ממליץ להיעזר בספרים נוספים, אני הסתכלתי בהערות בשוטנשטיין, יש לו שם הערות מאוד ארוכות על חלק מהדברים שנראה וזה מאוד עוזר, יש דברים שעדיין נשמעו לנו קשים, בכל אופן כאמור כאן מקוצר הזמן נפרש רק את הפשט, למרות שכאמור יהיו דברים שישמעו מוזרים ולא נסביר אותם מעבר למה שכתוב. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה הדברים שמברכים עליהם שכוחו וגבורתו מלא עולם, שזה הזיקין, הזוועות, הרעמים, הרוחות והברקים, נפרש אותם אחד לאחד, לכל אחד ניתן סוגיה בפני עצמה. אז הסוגיה הראשונה זה על הזיקין. מה זה זיקין? אומר שמואל, זה כוכב שביט, כלומר כוכב נופל. זה מה שנוגע למשנה שלנו, אבל כיוון שכבר הזכרנו את אותו כוכב נופל, הגמרא מביאה עוד משהו ששמואל אמר לגביו, וזה יפתח לנו דיון לגבי קבוצות כוכבים שונות. אז אומר שמואל, למרות שאני בקיא בכל סדרי הכוכבים, כמו שאני יודע את שבילי נהרדה, בכל זאת אני לא יודע מה זה בדיוק אותו כוכב שביט, מה שאני כן יודע זה שהוא אף פעם לא עובר בקבוצת הכוכבים שנקראת כסיל, ושאם הוא כן יעבור שם, אז העולם יחרב. עכשיו שואלת הגמרא, והרי אנחנו רואים שזה כן קורה גם שם, שכוכבים נופלים דרך קבוצת הכוכבים של כסיל, עונה הגמרא, באמת כוכב נופל ממש אף פעם לא עובר בעצמו בקבוצת הכוכבים כסיל, ומה שזה נראה לנו שהוא כן עובר שם, זה לא הכוכב עצמו, אלא זה דבר אחר. מה זה כן? זה גמרא מביאה שלושה הסברים. הסבר ראשון זה רק הזיו של הכוכב, וזה לא הכוכב עצמו. הסבר שני זה שזה באמת לא קשור בכלל לכוכב, אלא יש שבעה רקיעים שמקיפים אותנו, והרקיע הכי תחתון, כלומר לידינו, נקרא וילון, ומאחוריו יש רקיע שמוציא אור, והרקיע שנקרא וילון חוסם את אותו אור, ולפעמים יש כאילו קרע בתוך רקיע הוילון, ואז ממילא בוקע אור מהרקיע שמאחוריו, וזה מה שנראה לנו כאילו שיש כוכב נופל באזור כסיל, אבל באמת זה רק אותו קרע ברקיע. זה הסבר השני. הסבר שלישי אומר רב אשי, זה לא שכוכב אחד עובר מצד אחד לצד השני של כסיל, אלא מצד אחד של כסיל יש איזשהו כוכב שנעקר ממקומו, ואז בצד השני יש כוכב אחר שרואה את זה ונבהל וזז, ואז זה נראה כאילו שכוכב עבר מצד אחד לצד השני, אבל זה לא באמת כך. אלה שלושת ההסברים לאיך בכל זאת רואים לכאורה כוכב נופל באזור כסיל. ועכשיו בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את קבוצת הכוכבים כסיל, נדבר עליה עוד קצת וגם על קבוצת הכוכבים קימה ואש. אז אומר שמואל שכסיל זה קבוצה שמוציאה חום, וכימה מוציאה קור, ומשלימים זה את זה, ולכן בפסוקים יש פסוק שכסיל לפני כימה, ויש פסוק שכימה לפני כסיל, כי הם משלימים אחד את השני, ואם הם לא היו משלימים, העולם היה חרב, או בקור או בחום. זה לגבי שניהם. עכשיו לגבי קבוצת כימה, שהיא מכונה כאן גם אקרב, כי יש לה צורה של אקרב, וזה אגב לא קשור למזל אקרב, אומרת הגמרא שהזנב של אותו הקרב שכאמור מוציא קור מונח בתוך נהר דינור, שזה נהר של אש וזה מחמם אותו, ואם הוא לא היה מונח שם אז כל מי שהיה נעקץ מהקרב כאן בעולם הזה לא היה חי. ודבר נוסף לגבי כימה, אומר שמואל, יש בו 100 כוכבים ויש שתי דעות האם הכוכבים קרובים אחד לשני או מפוזרים. הקבוצה השלישית של הכוכבים שנדבר עליה זה קבוצת אש, רב יהודה מסביר שזה קבוצת יוטה, ויש מחלוקת האם זה קבוצת כוכבים בראש של מזל שור או בזנב של קבוצת הלב, והגמרא מסכמת שזה באמת בזנב של קבוצת הלב, ולומדים את זה ממש כתוב באיוב, איש על בניה תנחם. איש זה קבוצת הכוכבים אש, והיא לא מתנחמת כי לקחו לה את בניה. מי זה בניה? לקחו לה שני כוכבים, כי באמת זה נראה שכאילו חסר לה בזנב כמה כוכבים. ולמה לקחו לה? כי כשהקדוש ברוך הוא הוריד את המבול, הוא לקח שני כוכבים מקבוצת כימה, שזה כאמור מוציא את הקור, וכך ירד המבול, ואז כשהוא רצה לסיים את המבול, אז הוא לא החזיר לכימה את אותם שני כוכבים, אלא הוא לקח מאש שני כוכבים והעביר אותם לכימה בשביל לסתום את החור, ואז נגמר המבול. ומאז אש לא מתנחמת על זה שלקחו לה את שני הכוכבים, רב נחמן אגב אומר שבעתיד הקדוש ברוך הוא יחזיר לה אותן. עכשיו שואלת הגמרא, למה באמת השם לא יחזיר לקימה את שני הכוכבים שלה? למה צריך לקחת אותה מאש? עונה הגמרא שתי תשובות, או אין הבור מתמלא מחולייתו, כלומר גם כשאתה מחזיר את החול שחפרת מבור, זה עדיין לא ימלא אותו עד הסוף, ולכן גם אותם שני כוכבים לא היו מצליחים לסתום את החור כביכול עד הסוף, או אין קטגור נעשה סנגור, כלומר אותם שני כוכבים שבעצם אחראים למבול, לא יכולים להיות אלה שגם יסיימו את המבול. עד כאן הסוגיה הראשונה בתוך הקבוצה של שכוחו וגבורתו מלא עולם, ועכשיו אנחנו עוברים לסוגיה הבאה, וזה ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם על הזוועות. מה זה זוועות? מסביר רב קטינה שזה גוה, כלומר רעידות אדמה. ולמה קורות רעידות אדמה? זה גמרא מביאה חמישה הסברים. ההסבר הראשון זה הסבר שרב קטינה שמע מבעל אוב, כלומר מי שעושה כישופים בעצמות של מתים, שהוא אמר שהקדוש ברוך הוא מצטער על זה שבניו שרויים בגלות, אז הוא מוריד שתי דמעות לים הגדול, וזה מה שעושה את רעידות האדמה. רב קטינה מיד שלל את ההסבר הזה, והוא אמר שאם כך, היה תמיד צריך להיות שתי רעידות אדמה, אבל גמרא אומרת יכולת שבאמת הוא הסכים שזה הגיוני, ובאמת יש שתי רעידות אדמה, אבל הוא לא רוצה שאנשים ילכו לאותו בעל אוב, לכן מיד הוא שלל את מה שהוא אמר. בכל אופן זה ההסבר הראשון. ההסבר השני זה רב קטינה עצמו, שהשם כביכול מוחה את ידיו אחת לשנייה, וזה מה שעושה את רעידת האדמה. ההסבר השלישי זה שהשם נאנח, ההסבר הרביעי זה שהשם בועט ברקיע, וההסבר החמישי זה שהשם פשוט דוחק את הרגליים שלו מתחת לכיסא הכבוד, וזה מזיז את העסק ועושה רעידת אדמה. עד כאן הסוגיה השנייה בברכה הזאת של כוחו גבורתו מלא עולם, והסוגיה השלישית בקבוצה הזאת, הרעמים. גם כאן נברר למה הרעמים באים. כאן יש ארבעה הסברים, הסבר ראשון של שמואל שהעננים מתחככים זה בזה וזה עושה את הרעש, הסבר שני, רבנן אומרים שהעננים שופכים מים אחד לשני וזה עושה את הרעש. הסבר שלישי שהגמרא באמת מקבלת זה שמגיע ברק ופוגע בענן ושובר את הברד שבתוכו וממילא גם יורד גשם, והשבירה הזאת היא זאת שעושה את הרעש, ואת זה הגמרא מקבלת כי באמת כך זה נראה, שהברק מגיע, פוגע בענן ואז יורד גשם. והסבר רביעי אומר רבשי שהעננים הם כמו קד חלול, וכשנושבת רוח על קד חלול זה עושה רעש, אז אותו דבר עם העננים. עד כאן לגבי הרעמים, והדבר הבא שבכוחו וגבורתו מלא עולם זה הרוחות. הבא מסביר שזה זעפה, כלומר סופה רצינית. יש מחלוקת בראשונים מה זה בדיוק אותה סופה, בכל אופן ודאי שמדובר בדבר שהוא לא רגיל. ולגבי אותה סופה, הבא אומר שתי הערות. הערה אחת זה שהסופה אף פעם לא מתחילה בלילה, היא יכולה להתחיל ביום ולהימשך לתוך הלילה. הערה שנייה, היא אף פעם לא תהיה שעתיים רצוף, אלא תמיד תהיה איזושהי הפסקה באמצע. זה לגבי הסופה, והדבר האחרון בקבוצה הזאת זה הברקים, שמסביר רבא שזה אפילו ברק אחד, כך לפי המרשה, והוא גם אומר שברק לבן או ברק צהוב זה דבר קשה וצריך לבקש על זה רחמים אם זה בלילה. ועכשיו אגב זה נביא עוד שלוש מאמרות. מאמרה אחת זה המשך דברי רבא, שהוא גם אמר שעננים שעולים מהצד המערבי לצד הדרומי וגם שני עננים שהולכים אחד לכיוון השני, גם על זה צריך לבקש רחמים כשזה קורה בלילה. דבר שני, רב שמואל ברב יצחק אמר שעננים שיש אותם על הבוקר, זה לא אומר שהיום יהיה גשם. על זה הגמרא מקשה ממשפט שהיו אומרים שאם אתה רואה עננים בבוקר זה דווקא כן אומר, ולכן אם אתה מוביל חיטה לאיזה מקום אל תוביל, כי ממילא יהיה המון גשם והמחיר של החיטה שלך ירד. עונה הגמרא, תלוי איזה עננים ראית על הבוקר. אם זה עננים קלושים, אז באמת זה לא אומר כלום. אם זה רציניים, אז זה כן אומר. זה מאמרה שנייה. מאמרה שלישית זה של רבי אלכסנדראי בשם רבי יהושע בן לוי, שהוא הולך לכיוון רוחני יותר ואומר שני דברים. דבר אחד, הרעמים זה בשביל לפשוט הקמימות שבלב, כלומר הפחד מהם גורם לנו לעשות תשובה. ודבר שני, כשאומרים את הקשת בענן צריך ליפול על פניו, כי הרי כתוב ביחזקאל שמראה כבוד השם היה כמראה הקשת אשר יהיה בענן. זה מה שהוא אמר על הקשת. לעומת זאת במערבה אמרו שאסור לעשות את זה, כי זה נראה כאילו שהוא משתחווה לקשת, אבל כן צריך לברך כשאומרים את הקשת. מה מברכים? אז דעה אחת אומרת ברוך אתה השם זוכר הברית, דעה שנייה אומרת ברוך אתה וכולי נאמן בבריתו וקיים במאמרו, ולכן אומר רב פאפה בוא נשים אותם ביחד, ברוך אתה השם וכולי זוכר הברית ונאמן בבריתו וקיים במאמרו. עד כאן החלק הראשון של השיעור, שבו ראינו את חמשת הדברים שמברכים עליהם שכוחו וגבורתו מלא עולם. נזכיר, הזיקין שזה כוכב שביט, זוועות שזה רעידת אדמה, רעמים ורוחות שזה סופה וברקים. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק השני של השיעור, לדברים שמברכים עליהם עושה מעשה בראשית, שזה הערים, הגבעות, הימים, הנערות והמדברות. לגבי זה נראה בגמרא ארבעה דיונים. בדיון הראשון שואלת הגמרא, מה רק הדברים האלו הם מעשה בראשית? הרי גם הדברים שהזכרנו מקודם, הברקים והזיקין, גם זה מעשה בראשית. למה על זה הוא לא מברך עושה מעשה בראשית? עונה הגמרא, אתה צודק, באמת הוא מברך גם על זה עושה מעשה בראשית. איך? אז יש שתי דעות. הבאי אומר שבאמת על כל הדברים שהזכרנו, גם בקבוצה הראשונה וגם בקבוצה השנייה, הוא מברך את שתי הברכות ביחד. רב אומר שבכל זאת יש הבדל בין שתי הקבוצות, על הקבוצה הראשונה, כך לפי רוב הראשונים, הוא אומר או את זה או את זה, על הקבוצה השנייה הוא אומר בדווקא עושה מעשה בראשית. זה הדיון הראשון, בדיון השני נראה עוד דברים שגם עליהם מברכים עושה מעשה בראשית, כשהם שותף לכולם זה שמברכים רק שרואים אותם כשהם בדיוק איך שהם היו בשעת הבריאה, נראה חמישה דברים כאלה, כאמור בשיעור הזה אנחנו לא נכנסים לעומק, באמת בשביל להבין את הדברים שנראה כדאי להסתכל בהערות בשוטנשטיין או בספרים אחרים, בשביל להבין את העניין של הכוכבים והמזלות, בכל אופן כאן כאמור אנחנו פשוט אומרים את מה שכתוב. אז הדבר הראשון זה רבי יהושע בן לוי, שאם הוא רואה את הרקיע בטהרתה בלי שום ענן שכך זה היה לפי רש"י בשעת הבריאה, אז הוא גם כן אומר עושה מעשה בראשית. מתי זה יכול לקרות? אז הבעיה אומר שזה כשיורד גשם בלילה, ואז בבוקר באה רוח צפונית ומגלה את השמיים לגמרי. רב חיסטה אומר שזה רק תיאורטי, אבל מאז החורבן כבר לא נראית רקיע בטהרתה. בכל אופן, זה דבר נוסף אחד שמברכים עליו עושה מעשה בראשית, ועכשיו, ממש בתחילת עמוד ב', הגמרא מביאה ברייתא שמוסיפה עוד ארבעה דברים, וזה מי שרואה את החמה בתקופתה, כלומר באותו מקום בדיוק שבו היא הייתה בבריאת העולם, ביום רביעי בשבוע, בשעה הראשונה, שאז השמש נבראה, זה קורה פעם ב-28 שנה, ואותו דבר הלבנה בגבורתה והכוכבים, כלומר כוכבי הלכת שרואים אותם במסילותם, והמזלות כסדרן, כל הדברים האלו כשהם חוזרים בדיוק למקום שבו הם היו בבריאת העולם, אז מברכים ברוך עושה מעשה בראשית. כאמור, את כל הדברים האלו אפשר להבין הרבה יותר לעומק, אני שוב ממליץ להסתכל בהערות הארוכות בשוטנשטיין. עד כאן הסעיף השני בברכה של עושה מעשה בראשית. הסעיף השלישי, אנחנו נדלק קצת בגמרא, זה לפרש את אחד מהדברים שהמשנה אמרה לגבי הברכה הזאת, וזה על הנהרות. הגמרא מביאה שתי דוגמאות, והעיקרון של הדוגמאות זה לומר שמברכים עושה בראשית על נהר, דווקא אם אותו נהר נשאר איך שהוא היה מבריאת העולם. אבל אם בני אדם היטו את המסלול שלו, אז על החלק שבני אדם שינו, על זה כבר לא מברכים. ממילא, בהתחלה היו מברכים בנהר הפרט, רק מהגשר שהיה ליד בבל ומעלה. אחר כך, כששינו גם את זה, אז יש מחלוקת או ממקום שנקרא בי שבור, או ממקום שנקרא איהי דקירה. זה לגבי הפרט, לגבי החידקל זה נקרא כאן גם דגלת, זה רק מהגשר ממקום שנקרא שוויסטנה לכיוון מעלה. אגב, כיוון שהזכרנו את הפרט והחידקל, הגמרא גם מזכירה את ההבדל באופי שלהם ולמה קוראים להם כך שהפרט הוא מפרה את מי ששותה ממנו, והחידקל זה מלשון חד וקל, הוא גורם למי ששותה ממנו להיות חריף. זה היה הסעיף השלישי בנושא של הטוב והמטיב, ועכשיו הסעיף הרביעי. הסעיף הרביעי הוא בעצם יוצא דופן, וזה הברכה על הים. על הים היינו מצפים שגם כן נברך עושה מעשה בראשית, אבל כאן יש ברכה מיוחדת, וזה שעשה את הים הגדול. המשנה מתנה את זה דווקא שהוא לא ראה את הים לפרקים, כלומר ב-30 יום האחרונים, במפרשים יש דיון האם זה דווקא לאוקיינוס או גם על הים התיכון. בזה הגענו בערך לשליש העליון של עמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק השלישי של השיעור, וזה הברכה על הגשם. במשנה כתוב שאחרי תקופה בלי גשם ואז מגיע גשם אז מברכים ברוך אתה השם הטוב והמטיב. לעומת זאת רבי אבאו שבברייתא כתוב שיש ברכה אחרת לגמרי, ברכה מאוד ארוכה ויפה, וזה מודים אנחנו לך על כל טיפה וטיפה שהורדת לנו, ואז מסיימים לפי רבי יוחנן בקטע די ארוך מתוך נשמת כל חי, מי ואילו פינו מלא שירה קיים, ועד כל ברך לך תכרה וכל קומה לפניך תשתחווה עד כאן, ואז חותמים לפי המסקנה של הגמרא ברוך אתה השם רוב ההודעות והאל ההודעות. עד כאן הברכה הארוכה, ויוצא שיש לנו קושייה בין המשנה שלנו שאמרה הטוב והמטיב, לבין אותו מקור שאמר שמברכים את ברכת מודים וכו'. זאת הקושייה, ועל זה הגמרא מביאה שלוש תשובות. תשובה ראשונה זה שזה תלוי האם הוא ממש ראה את הגשם או שהוא רק שמע. אם הוא ראה, אז הוא אומר את הברכה הארוכה. אם הוא רק שמע, אז הוא רק אומר הטוב והמטיב. זאת תשובה אחת, אבל הגמרא דוחה את זה ואומרת, הרי המשנה כבר אמרה שעל בשורות טובות מברכים גם כן הטוב והמטיב, אז מה מיוחד בזה שהוא שומע גשם שגם על זה מברכים הטוב והמטיב? אלא ברור שכשהמשנה אמרה את זה על גשם היא לא התכוונה רק לשבוע, אלא גם כשהוא ממש רואה. לכן הגמרא מביאה תשובה שנייה, שבאמת בכל מקרה מדובר שהוא ראה את הגשם, והשאלה היא כמה גשם ירד. אם זה קצת, אומר רש"י שמברכים את הברכה הארוכה, אם זה הרבה, אז מברכים הטוב והמטיב. זאת התשובה השנייה. תשובה שלישית זה שזה לא קשור לכמות, אלא להאם הוא עצמו מרוויח מהגשם כי יש לו קרקע, או שלא. אם הוא עצמו מרוויח, אז זה הטוב והמטיב. אם הוא לא מרוויח, אלא זו הודעה כללית, אז אומרים את הברכה הארוכה של עמודים. זאת התשובה השלישית, ועכשיו נתמקד בה. יוצא לפי התשובה הזאת שגם בדבר שהוא עצמו נהנה כי יש לו קרקע, הברכה שמברכים זה הטוב והמטיב. על זה הגמרא שואלת, למה זה שונה ממה שיש בהמשך המשנה, שאם הוא בונה בית חדש, הוא מברך שהחיינו, ולא הטוב והמטיב? עכשיו, כנראה שהגמרא מניחה שברכת שהחיינו זה לאו דווקא על משהו חדש, אלא על עצם השמחה. וממילא, כיוון ששניהם מדברים על שמחה שיש לו ברכוש שלו, לכאורה אין סיבה להבדיל בין בית חדש שלו לבין גשם שיורד על השדה שלו. אז למה בגשם זה הטוב והמטיב, ובבית זה שהחיינו? זאת כנראה השאלה לפי הגרסה של הגרא, והגרא בתשובה נותנת עיקרון מתי מברכים הטוב והמטיב ומתי שהחיינו. כאמור, זה לא תלוי האם זה דבר חדש או לא, אלא זה תלוי בדבר הבא. אם מדובר בשמחה שהוא חולק אותה עם עוד אנשים, אז זה הטוב והמטיב. אם מדובר בשמחה שהיא אישית שלו, אז זה שהחיינו, ולכן כשהוא בונה בית חדש, זה שלו לגמרי, אז זה שהחיינו. אבל כשיורד גשם, אז כמובן לא יורד רק על השדה שלו, אלא על הרבה אנשים, אז זה הטוב והמטיב, שהוא הטיב לי וגם הטיב לאחרים. זה העיקרון שהגמרא נותנת, ועכשיו הגמרא מקשה על זה משלושה מקרים שבהם מברכים הטוב והמטיב, ולכאורה שם זה כן שמחה פרטית, אבל בשלושת המקרים הגמרא תענה שלא נכון, זה לא שמחה פרטית. מה הם אותם מקרים שמברכים עליהם הטוב והמטיב? אז מקרה אחד זה לידה של בן, שזה לא שמחה פרטית, כי גם הוא וגם אשתו שמחה, בניגוד ללידת בת, שלפחות מבחינה כלכלית, כך לפי חלק מהמפרשים, הבעל לא כל כך שמח, כי הוא יודע שזה תיק לא פשוט. המקרה השני זה ירושה, שגם כאן מברכים הטוב והמטיב, והתשובה היא שהוא לא לבד, אלא יש לו אחים, ולכן זה שמחה כללית. והמקרה השלישי שמביאים לו יין חדש בסעודה שלא היה בהתחלת הסעודה, שגם על זה אומרים הטוב והמטיב, גם כאן התשובה היא שזה דווקא כשהם בחבורה, שאז לא רק הוא שמח אלא עוד אנשים שמחים. בזה הגענו לשלוש שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על ברכת שכוחו וגבורתו מלא עולם, ראינו חמישה דברים שעליהם מברכים את הברכה הזאת, דבר אחד זה הזיקין, שזה כוכב נופל, אגב זה גם דיברנו על קבוצות הכוכבים, כסיל, קימה ואש. דבר שני זה הזוואות, כלומר רעידות אדמה, ראינו חמישה הסברים למה יש רעידות אדמה. דבר שלישי זה הרעמים, וראינו ארבעה הסברים למה יש רעמים. דבר רביעי זה הסופות, וראינו שהיא לא תתחיל בלילה, והיא לא תהיה שעתיים רצוף. ודבר חמישי זה הברקים. זה היה החלק הראשון. בחלק השני דיברנו על עושה מעשה בראשית, כאן ראינו ארבעה דיונים. דיון ראשון זה מה היחס בין החלק הראשון לחלק השני. לפי הבעיה באמת בשניהם צריך לברך את שתי הברכות, גם שכוחו וגם מעשה בראשית. לפי רבה בקבוצה הקודמת אפשר לבחור, אבל בקבוצה הזאת חייבים דווקא עושה מעשה בראשית. בדיון השני הוספנו עוד דברים שגם עליהם מברכים עושה מעשה בראשית, כשהם איך שהם היו בבריאת העולם, וזה רקיע בתארתה, חמה בתקופתה, לבנה בגבורתה, כוכבים במסילותם ומזלות כסדרן. בדיון השלישי ראינו שגם על הנערות זה דווקא כשהם איך שהם היו בבריאת העולם, כלומר שבני אדם לא שינו להם את התוואי, ובדיון הרביעי ראינו שעל הים הגדול מברכים אם הוא לא ראה אותו ל-30 יום. בחלק השלישי של השיעור דיברנו לברכה על הגשם, לגבי זה ראינו לכאורה סתירה, כי במשנה שלנו כתוב שמברכים הטוב והמטיב, ויש ברייתא ששם מברכים ברכה ארוכה, עמודים וכולי, ברוך רוב ההודעות ואלה הודעות. לגבי זה ראינו שלושה תירוצים, תירוץ ראשון זה שזה תלוי האם הוא שמע או ראה, תירוץ שני זה תלוי האם יש הרבה גשם או קצת גשם, תירוץ שלישי זה תלוי האם לא עצמו יש קרקע או שלא אין קרקע. זה הוביל אותנו לעוד שאלה, שלמה כשהוא בונה בית שזה לא עצמו אז הוא מברך שהחיינו, וכשיורד לו גשם אז הוא מברך הטוב והמטיב ולא שהחיינו, וענינו שזה תלוי האם רק הוא נהנה שאז זה שהחיינו, או שיש עוד אנשים שנהנים ואז זה הטוב והמטיב כל טוב.